טוב. חודש טוב. אחרי החגים שמח. טוב, היום אנחנו, אני אקצר, אתם יכולים להאריך. יש חתונה של תלמיד מהישיבה, ואני, אז נעשה קצת יותר מחצי שיעור. לפי השיטה, אתם יודעים שיש מחלוקת חצי שיעור אסור מהתורה או לא? אתם יודעים חצי שיעור מה זה? אז אתם יודעים שאחד מהדעות שחצי שיעור, האיסור זה משום שהוא יכול להצטרף לעוד חצי שיעור. ויש דעות שחצי שיעור הוא מספיק מצד עצמו. זה בלמדנות. אז חצי שיעור היום זה לא מצד שהוא יכול להצטרף לעוד משהו, הוא לא יכול להצטרף. אבל הוא יהיה... חצי שיעור גם יש בו שיעור. הבנתם? טוב, אז אנחנו מתחילים את הרצף של זמן חורף, ואנחנו נתחיל עם הפילוסוף, פחות או יותר, אני לא זוכר איפה הגענו, אבל סיימנו מסתום מהקדמות, עכשיו נתחיל למעשה, בסדר? נקרא את הספר. זכור לכם משהו? שנה שעברה שאול שאלוני, אני מתחיל לקרוא, בסדר? אני גם אסביר. אז נתחיל מהדף הראשון. ספר הכוזרי הוא ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. ופה זה נקודה חשובה, שבעצם הוא עצמו מודה כאילו שמדובר בדת מושפלת, והדת מושפלת, עוד נדבר על זה קצת יותר ברחבה, אבל בכל עם דת מושפלת, מי משפיל אותה? במיוחד משפילים אותה הנוצרים. כן? הטענה היא... והבאת ראיות להגנה עליה, חס ושלום, לתקוף אסור, זה פיקוח נפש. אז אוקיי, מאת רבי יהודה לוי, חובר בשנת 900 לאלף החמישי, למניין בני ישראל. אתם יודעים, אם עושים חיבור ל-900 ועוד 240, רם על כל מגיעים לגויים. נכון, זה כתוב רם על כל גויים, אבל רם על, תוסיפו 240 לחשבון שלנו, נגיע לאן? לגויים. לגויים. אז 900 ועוד 240 זה 1140. אתם זוכרים שאמרנו שפחות או יותר 1141 הוא יורד לספינה באלכסנדר. נכון לכם משהו? אז פחות או יותר סביב, תורגם מן המקור הערבי לעברית, זה אבי המעתיקים רבי דוב שאול אבן טיבון, מרימון ספרד במגדל לונל, בשנת ד' אבים דף תף קוף קו זין, אוי ווי, מה לעשות, זה 927. מה? יש לכם? זאת אומרת, זה די מהר תורגם, 27 שנה אחרי שזה נכתב, זה תורגם מערבית לעברית, על ידי משפחת הטיבונים שבלוניל, בכל, באזור הזה של, של צרפת שנקרא פרובנס, אבל זה נושא בפני עצמו, משפחת המעתיקים, אלה שחיים בעולם שהודו לשוני, עברי וספרדי, באזור צרפתי, אז בכלל סיפור שלם. טוב, תרגום חדש מוכן, מפוזק מלואי ברוב המקומות, זה יהודה ברבי שמואל, אבן שמואל, קראו לו קויפמן, אבל כדי לכתוב אבן טיבון, אז אי אפשר לכתוב אבן טיבון, נשאר אבן שמואל, אבל זה לא כל כך, לא כל הסיפור. היה לו בן שנהרג ממלחמת השחרור, ובזה ככה הוא מנציח את בנו שמואל, אז זה לא רק ניסיון להידמות למתרגמים ה... ואוקיי, טוב, אז פתיחה, מאמר ראשון. שאול שאלון טענות תשובות אשר איתי נגד טענותם של החולקים על דתנו, מבין הנשכים אחר הפילוסופיה, בין מאמיני דתות אחרות, בין הבינים מבני ישראל. אני הזכרתי לכם קצת שהנושא הזה בעצם שם לנו שלושה קהלים שונים. א', זה הפילוסופיה, והזכרתי לכם כשדיברנו על האיגרת של רבי חסדא בן שפרות, שהיא האיגרת שמוסרת לנו את המסורת על כל הסיפור הזה של הכוזרים, שאמרתי לכם ששם מופיעים יהודי, מוסלמי ונוצרי, לא מופיע שם המוסלמי, הפילוסוף, אז אמרנו שאם הפילוסוף, לא רק שהוא מופיע פה, נופיע פה בהתחלה, סימן שבעצם עיקר ההתמודדות עם הפילוסוף הזה, דברים שאמרתי שנה שעברה. אז זה אחד, בין הנשכים אחר הפילוסופיה, בין מאמיני דתות אחרות, שהוא אומר את זה בצורה כללית, אבל הכוונה כאן לנצרות ולאסלאם, שבעצם בחיים שלו בספרד הוא חי בין הנצרות לבין האסלאם, ויש לו איזושהי היכרות בסיסית איתם, ובעצם יש לו יכולת מוגבלת להגיב בצורה ישירה ומלאה למה שיש להם לומר, נראה איך הוא עושה את כל זאת. והקבוצה השלישית בין המינים בני ישראל, שזה הקראים, שאנחנו לא כל כך, מי שלא עסוק בתחום הזה, אז לא כל כך יודע עד כמה הקראות הייתה אלטרנטיבה רוחנית יהודית נפוצה, אבל היא הייתה, היו להם משכילים, היו להם, אנחנו קצת יודעים שבאזור של ארם צובה, יודעים על ענן בן דוד, יודעים שהיה איזשהו רנסנס קראי בסוף תקופת הגאונים, אבל זה גם המשיך לכיוון של ספרד. היה משהו, ואם אתם זוכרים, הזכרתי לכם שבאיגרת שבה הוא מזכיר את ספר הכוזרי לידידו ומיטיבו, אז שם הוא מזכיר שהוא כתב ספר בתור מענה לקראים. אז האמת היא שקוראים את הספר, הקראות תופסת מקום יחסית קטן, אבל בכל אופן גם היא חלק מהסיפור. בכל אופן, ונזכרתי מה שמעתי לפני זמן מה, טענות שטען לחבר לפני כ-400 שנה, ואז זה ממקם את הסיפור של מלך כוזר 400 שנה אחורה משנת 900, שהוספנו עליה 240, לשנת 500, ש-1740 זה פחות או יותר סי ממלכת כוזר. לפי הסיפורים של ממלכת כוזר, אמרתי לכם שיש דיון עד כמה כן היה, עד כמה לא היה, הדברים יותר מורכבים ממה שזה נראה, היה משהו כנראה. אז בכל אופן, טענות שטען לפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהן קיבל המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם, כמו שהוזכר בספרי דברי הימים, לא כל כך הרבה ספרי דברי הימים, אבל בכמה וכמה מקומות זה מוזכר, לא רק באיגרת רבי חסדא אבן שפרות, במקורות מקבילים נוספים, גם כן מוזכר הסיפור הזה, בצורות שונות. מלך זה מסופר שם, נשנה אליו חלום אחת פעמים רבות, בחלומו, והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשך אינו רצוי. והמלך היה זהיר מאוד מצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם מקריב קורבנות בלב שלם, אולם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן, היה מלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני, אבל מעשך אינו רצוי. דבר זה גרם לו למלך הכוזרים לדרוש לחקור בדבר האמונות והדעות, וסוף דבר התייהד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. בני רבות מטענות החברו לקראת רוח ביותן מסכימות עם דעתי, ואומר, ראוי הדבר כי יכתוב את טענות ההן כאשר נתגלגלו, והמשכילים יבינו. מה המשכילים יבינו? שכל זה בובקס, כמו שאומרים ביידיש. כל זה סיפורים, בובי מייסס, ובעצם אני הולך לכתוב את מה שאני רוצה לכתוב, ואני לא בכלל מצטט את... בקושי הסיפור הוא חד משמעי וברור, קל וחומר שלא, אין מסורת בצורה ברורה, מה אמר מלך, מה אמר החבר למלך כוזר. אף אחד לא מעלה לדעת שבאמת יש פה איזה סיכום של העניין, אבל בכל אופן יש פה איזה אימות ספרותי שמשמש אותו כמסגרת. אפשר לחשוב על מספר תועלות אפשריות למה הוא רוצה להשתמש בסיפור המסגרת הזו של מלך כוזר. אפשר לבוא ולומר בצורה הכי פשטנית ודרשנית, כי יד השם הטובה על כל מיני חוקרי ספרות וכדומה, לבוא ולומר שאם יש דת מושפלת ומספרים להם, אתם יודעים, כמו שרוצים לעודד, כי אתם מכירים סמינרים להחזרה בתשובה או עידוד לימים נוראים בישיבה, לא הביאו לכם איזה חוזר בתשובה שיעודד אתכם, זה כנראה עברתם לישיבה גבוהה, זה לא עובד כך, אבל אתם זוכרים שהיו מכל מיני מקומות מביאים זה חזר בתשובה וזה חזר בתשובה, וגם הוא מתפלל כל יום, אז בכלל זה עושה משהו. אז יש אנשים שזה עוזר להם. לא, אני קצת צוחק, נכון, אתם שמתם לב, אבל בסופו של דבר אין ספק שיש אנשים שזה עושה להם רושם, שאם אתה רוצה לעודד אנשים שמרגישים חוסר אונים ושפלות וכולי, אתה אומר להם, לא, הנה, אפילו הוא השתכנע. אז נכון שלפעמים אומרים לי שאפילו הוא השתכנע, אז אמרתי, בסדר, כשהוא לא היה, כשהוא סך הכל היה איזה סלבריטאי, אז גם כן לא בדיוק הקשבתי לו, אז עכשיו שהוא חוזר בתשובה, אני צריך להקשיב לו, מה הוורט, כן? אם זה היה מישהו שקודם כולם חשבנו שהוא רש כבהג, אז יש בזה משהו, אבל זה עוד שחקן קולנוע, או שחקן כדורגל שחזר בתשובה, זה לא צריך לעשות רושם כזה כבד בעולם התורה. בעולם הכדורגל כן. אז אפשר לחשוב שמלך כוזר היה עד עכשיו באמת האורים וטומים, שכל מה שהוא עשה ישר עשינו. אז עכשיו שהוא... אבל יש אנשים שזה עובד עליהם, ברוך השם, לא באנו לזלזל בזה. אבל אז זה אפשרות אחת. אפשרות הרבה יותר רצינית זה, כלומר, יש בזה עידוד. כל הסיפור של מלך כוזר יש בזה איזשהו אלמנט של עידוד. הדבר היותר רציני הוא שבעצם הפרספקטיבה של מלך כוזר היא פרספקטיבה של מלך. והדגש, אתם מבינים שוודאי בבית מדרש קוקניקי, כן? שמדגישים את ההיבט הלאומי של התורה, שמעתם על זה, שיש בית מדרש כזה, שבית מדרש של הרב ציודה, של הרב קוק, שבאמת המהר"ל, שהנושא של סגולת ישראל ובחירת ישראל, וזה שהתורה היא תורה לישראל, ישראל כעם, לא כיחידים, שזה נושא מרכזי, אנחנו נגיע אליו, שהוא גם מתאים לספר כוזרי. אז כשאתה מתאר שיש פה מלך, הפרספקטיבה של מלך היא פרספקטיבה לא אישית פרטית, היא פרספקטיבה הרבה יותר רחבה, פרספקטיבה לאומית. מלך, כשאתה רוצה לתת איזשהו מענה, אז אתה נותן מענה בפרספקטיבה רחבה יותר, כי הפרספקטיבה שהמלך בוחן את הדברים היא יותר רחבה ויותר מתאימה בכלל להבין את הייחודיות של תורת ישראל, שהיא תורה מצד אחד, מצד שני או מצד ראשון היא תורה שבעצם פונה לעם שלם, שזה נקודה מאוד מאוד מרכזית אצל ספר כוזרי. דבר נוסף שיש לנו בסיפור הזה, שבאמת מדובר בדיאלוג. זאת אומרת, לעומת ספר כמו ספר מורה נבוכים, או ספר כמו אמונות ועודות לרס"ל, שהם ספרים שמרצים טיעונים, יש יתרון מסוים או חיוניות ברוכה בכך שמדובר בשיח בין בני אדם. זאת אומרת, זה סוג אחר של ספר. זאת אומרת, זה לא ספר עיוני שדן עכשיו בסוגיית חטא אדם הראשון, נניח כמו פרק שני, או בכלל, בכל מיני שמות, כל חלק ראשון של מורה נבוכים עוסק באיזשהו מילון פילוסופי למושגים בסיסיים שאפשר להבין אותם בצורה דו משמעית ביחס לבני אדם, ביחס לקדוש ברוך הוא, ופרקים, 50 הפרקים הראשונים של מורה נבוכים עוסקים בדבר כזה. או הפרק השני של מורה נבוכים עוסק בשאלה מה קרה בעקבות חטא אדם הראשון. האם אדם הראשון, אחרי ש... חטא, שודרג להיות משהו יותר ממה שהוא היה קודם, כל מיני שאלות עיוניות שמנוסחות בצורה עיונית ונפתרות בצורה עיונית. יש הבדל אם אתה עוסק באיזשהו דיאלוג, יש משהו הרבה יותר חי, הרבה יותר מתאים לחיים בכלל, ולעמדה שרבי יהודה הלוי מביא, שהוא לא מביא את החוכמה רק כפסגת הכל, אלא משהו הרבה יותר חיוני שגם מתאים לנפשו של המשורר רבי יהודה הלוי. אל תשכחו שאנחנו עוסקים גם באדם שבאמת היה לו נפש פיוטית, והוא מעדיף אז לבוא לידי ביטוי לא באיזשהו נוסחה יבשנית, חפרנית, פילוסופית, אלא בצורה דיאלוגית. אין ספק שזה עוד אחד מהדברים שהופכים את הספר הזה להיות יותר פופולרי בשנים שהדברים החיים האלה הם יותר משמעותיים. אז גם זה חלק ממה שמרוויחים מאימוץ סיפור המסגרת. והדבר האחרון שיכול להיות שהוא פשוט רצה לעקוף את הצנזורה. עכשיו, לא שהוא רצה לעקוף את הצנזורה כי הוא חשב שהם טיפשים, אלא שגם הצנזורים היו מספיק חכמים לדעת שאם אתה רוצה לכתוב משהו, אם אתה כותב אותו בצורה כאילו שאתה כאילו, אז גם הם כאילו יכולים להרשות את זה. זאת אומרת, זה איזשהו שילמת לנו מס שפתיים, אז אנחנו נאפשר לך, כי תמיד אפשר להגיד שאתה זה בכלל לא, הוא סך הכל מספר סיפור היסטורי, זה לא רלוונטי וכו', תמיד כל המשחקים. טוב, המשכילים יבינו. בסדר, הצעתי 4 אפשרות למשכילים להבין, ואם אתם משכילים יותר, תבינו יותר, בשמחה רבה. מספרים. עכשיו, כי מי שנגלה לו למלך הכוזרים בחלום, כי כוונתו רצויה בני האלוה, אך מעשה הוא אינו רצוי, ואף נצטרה בחלומו הזה לבקש את המעשה הרצוי בני האלוה, פנה בראשונה אל פילוסוף אחד וישאלהו לאמנתו, וכבר אמרתי שזה לא מה שמספרים. כי מה שמספרים הוא שהוא פנה לנוצרי, אחר כך לישמעאלי, לא כתוב שם נוצרי בגרת רבי חסדאי, לתוגרמי. תוגרמה זה אחד מבניו של אשכנז, לא, אחיו של אשכנז, פני חם. אשכנז זה אח שלו, תוגרמה זה אח של אשכנז, אבל מי אבא שלהם?
יפת.
כן. אז לא חשוב, זה דרך שלהם לכתוב את הדבר הזה, איך שלא יהיה, בנקודה הזאת כבר נגענו. אני רוצה לחזור למה שאני חושב שכן כבר אמרתי, שחוץ ממלך כוזר והמבנה הדיאלוגי, רבי יהודה לוי לוקח מהסיפור ההוא עוד משהו, עוד נכס מאוד חשוב, וקוראים לו המלאך. נכון? הרי המלאך נמצא פה בתחילת הספר. אם אתם זוכרים, אז אני אמרתי לכם שלקחת את המלאך לתחילת הספר יוצר לנו מצד אחד נקודת התחלה מאוד טובה, מצד שני בעצם זה משאיר אותנו עם חוב די משמעותי מבחינה פילוסופית, משום שעצם זה שהמלאך מופיע פה בתחילת הספר הוא דרך, קוראים לזה מבחינה ספרותית דיספוזיציה, הצגה מלאה של כל מה שאני רוצה להגיד, אני אומר אותו על ההתחלה, וההצגה היא בעצם של העימות בין שני כוחות מרכזיים בהוויה האנושית, ודאי של ימי הביניים. יש פה עימות בין כוח הנבואה שמייצג אותו לטובת העניין מי המלאך, לבין כוח החוכמה שמייצג אותו לטובת העניין בעוד בהנף דף, נהפוך את הדף, ייצג אותו הפילוסוף. ובעצם נוצר פה בין עימות בין הכוח שרבי יהודה לוי רוצה לצדד בו, שזה כוח הנבואה, כן, ושתכף אני אגיד עוד משהו חשוב לגבר, לעומת החוכמה. עכשיו, אדם יכול לבוא ולטעון, הנדוניה שהמלאך מביא איתו היא נדוניה קשה. מה הנדוניה שהוא מביא איתו? זאת אומרת, קודם כל, יש אלוקים, שוואלה, לפחות יש כמה אנשים דתי, שגדלו כדתיים, שהיו רוצים הוכחות קצת יותר טובות לעניין הזה. מה מביא אותך לארץ? טוב, יש אלוקים, בסדר. לא רק שיש אלוקים, האלוקים הזה גם כן, יש לו, הוא מושקע בעולם הזה, יש לו מניות של העולם הזה, הוא קנה מניות לעולם הזה, והוא מושקע בהם, והוא רוצה שהם יעלו ולא ירדו, ויש לו עניין במעשים של בני אדם ובכוונותיהם. תשמעו, זה כמה וכמה הנחות שאני מכיר לא מעט אנשים שיגידו, תשמע, אתה מוכן קצת לעזור לי, לשכנע אותי בעניין הזה? כולה, מה אתה מביא לי? מלאך! וזה מה שהולך פה, כן? תמיד נגלה אליו המלאך, ובגלל שנגלה אליו המלאך הוא מתחיל, ואז הפילוסוף יגיד לו מה שיגיד לו, ולא משנה עכשיו מה שהפילוסוף יגיד לו, כי אנחנו נעסוק בזה בהמשך. אבל אתם יודעים מה שקורה בסוף הזה. הוא אומר לו, כל מה שאתה אומר, תראו, תהפכו לעמוד ד', בסדר? וזה שמנו בסוגריים את כל מה שיש לפילוסוף לומר. ואז מה אומר לו מלך כוזר? אמר לו הכוזרי, רואה אני דבריך נכוחים. תשמע, מה שאתה אומר זה דברים נכוחים. מה זה נכוחים? רציניים, מתקבלים על הדעת. אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. מה שאתה אומר זה ממש לעניין, אבל לא לעניין שלי. לא מתאימים למה שאני מבקש. שהרי יודע אני כי נפשי זכה, וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה, וכל זאת הלא הוגד לי כי מעשי אינו רצוי, אם כי כוונתי רצויה. יש איפה בלא ספק, בלא ספק, ממש שכנעת אותי שזה בלא ספק, נכון? אם תרים את הכל עוד פעמיים ותכתוב בלא ספק, בלא ספק, זה ודאי ישכנע, נכון? יש איפה, מה פוש בלא ספק? מאיפה אתה יודע שיש בלא ספק? כי הוגד לי בחלום. יופי. תיקח כדור שינה אולי, מה הקטע שלך? הוגעת לך בחלון, ממש. אני אומר לך דברים של טעם. אני אומר, אתה עצמך מודה שדבריי הם נכוחים. אני מדבר לך בהיגיון, ואתה אומר לי, אתה מדבר אותי בחלומות. מה הקטע שלך? אז זה מובן, השאלה לפחות. אבל זה מה שהוא עושה פה. רבי יהודה לוי, אין ספק שהוא לא, כלומר, זה הנחת המוצא, הוא לא אידיוט. בסדר? הוא שכנע אותי. אז זאת אומרת, הוא מודע לחלוטין למה שקורה פה. יש פה, על התחלת הספר, הצגה של שני הכוחות המרכזיים שמתמודדים. הנבואה בדמות המלאך של החלום, לבין החכם, הפילוסוף. ויש פה העדפה של הנבואה על פני הפילוסופיה, מנימוקים לא ברורים. הלא הוגד לי. עכשיו, פה אני רוצה לומר משהו שבעצם בזה, עכשיו, עד כאן הצגתי את הבעיה, עכשיו מתחיל לענות עליה. בסדר? שלא יהיה הבנות. אני חושב שרבי יהודה לוי אומר דבר נורא חזק ואמיתי ביחס לשאלה בכל עוצמתה. הוא אומר, בשכל אין תשובה לשאלה הזאת. התשובה לשאלה הזאת זה מה? שבאמת הנבואה, למי שיש לו חיבור אל הנבואה, ותכף נראה מה עושה מי שאין לו חיבור לנבואה, לפי דעת רבי יהודה לוי. אבל מי שיש לו נבואה, אז זה לא בגלל שהוא מבין, אין לי הסבר, אלא באמת מה החוויה שלו, למה אני לא מסכים למה שאמרת, כי הוא גד לי. זאת אומרת, באמת, אני לא אומר, לך לא היה חלום, אני לא משכנע אותך ללכת עם החלום שלי, כי לי היה חלום. אבל הוא אומר משהו נורא חזק, אתם יודעים, אם יבוא אליך מלאך לילה, 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 גם אתה תשתגע. בדוק ומנוסה. כי אם כל לילה יבוא אליך מלאך בחלום, מי שלא היה לו מלאך בחלום, אז הוא יכול להגיד, לך תישן, לך תיקח כדור שינה, לך, כל מיני דיבורים כאלה. אבל מי שיש לו מלאך בחלום, אז רבי דולבי צודק. מי שלילה לילה יבוא אליו מלאך בחלום, יגיד לו, כוונתך רצו, מעשיך אינם רצויים, הפילוסוף ממש לא יעניין אותו. ממש לא יעניין אותו. עכשיו, הוא רוצה לומר בדיוק את זה. אין לי מה לומר לך מבחינה הגיונית. לא כי מה שאני אומר הוא לא הגיוני. כי תבינו, ופה הפאנץ' ליין. זה ברור, זה ככה. הולם בך. הנבואה לא מתחילה מלמטה. אני לא יכול להחליט... הרב יואל בינון הרבה פעמים אומר, אין דבר כזה להתנבא. להתנבא זה בבניין התפעל. להשתגע אולי יש. להתנבא אין. כי אתה לא יכול לגרום לקדוש בחומה להפוך אותך לנביא. המתנבאים הם תמיד נביאי שקר. כי הם מתנבאים. מיסודי הדעת לידע שהאל מנבא. איך שהוא בוחר. יש לו בחירה חופשית, זה נושא מעניין. חוץ מכשהוא מקביל אותה כי הוא קוראת ברית, אבל יש לו בחירה חופשית. אז הרעיון שפה רוצה רבי יהודה הלוי לשים חזק על השולחן, זה שנכון, נבואה זה האופי שלה. האופי שלה הוא שהוא לא מתחיל בגלל שאני הבנתי. הוא מתחיל בגלל שככה. יש איזה בשפה, יש כחות. כחות זה... לוקחים את המילה ככה ועושים מזה שם תואר. אז זה נקרא כחות. יש איזה משהו שהוא... זהו זה. לא התוכנית. ככה. ככה חזל דרשו. ככה לעיכובה. כן? זה משהו שהוא מופיע באופן הזה. והוא מופיע באופן הזה לא מתוך ההוויה שלנו. לא מתוך העולם שלנו. משהו חודר לתוך העולם שלנו ומערער אותו. מערער אותו ומשנה אותו ועושה לו בלגני. מי שיש לו את ההתנסות הזאת, כמו מלך כוזר, הוא גד לי, וזה הוא גד לי, אתה לא יכול לקחת את זה ממני. תגיד לי, זה חלום, זה לא מסתדר, הוא גד לי. אז אני ממשיך מה לעשות? לחפש. אני ממשיך לחפש. עד שאני אמצא מקום שיש בו מסורת מקבילה של הוא גד לי. אבל הטענה החשובה פה היא שזה אופייה של הנבואה, שהיא חודרת לתוך העולם שלנו, לא צומחת מתוך העולם שלנו. עכשיו, אני אומר לכם בסוגריים, שבאופן כללי, שאלת הרצף בין התנסות הנבואה לבין חוויית החוכמה, היא שאלה מעניינת מאוד מבחינה של הפילוסופיה היהודית. ויש בכו ויש בכו. זה מרור מה שאני אומר? עד כמה... בכל זאת חוויית הנבואה היא פונקציה של מאמץ אנושי. אמרתי שאי אפשר מה להתנבא. אבל האם יש שלבים שמכשירים אותך להיות מועמד ראוי לנבואה? יש כאן שכחזל למשל אמרו, אין הנבואה שורה אלא על מי? חם גיבור ועשיר. אז אם אתה רוצה להיות נביא, טוב, תלוי באיזה סדר אתה רוצה להתחיל. כן, טוב, אני אתחיל מלהיות עשיר. ספק אם הוא יהיה חכם או גיבור. אבל אתם יודעים שכבר... אל יתהלל חכם בחוכמתו, אל יתהלל עשיר באושרו, אל יתהלל גיבור בגבורתו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל. זכור לכם, פסוקים בנביא. אזכל בדעתי, כי באלה חפצתי, נכון? כי מי השם עושה חסד מצלה צדקה בארץ, כי באלה חפצתי הוא השם. אבל כבר קדמונים הסבירו שחכם גיבור ועשיר זה חכם שלומד מכל אדם, גיבור שמה? קרויץ רוב ועשיר זה שמח בחלקו, לא צריך בשביל זה את כל הדברים האלה. אבל איך שלא יהיה, וזה אולי קשור למשנה הזאת של בן זונה, בפרק רביעי של פרקי אבות, אבל לגופו של עניין, יש משהו שאדם מכשיר את עצמו לקראת הנבואה. שאלה עכשיו, מה, עד כמה אדם יכול להכשיר את עצמו? מה הדרגות? זו שאלה ששנויה בהתלבטויות בין גדולי ישראל בימי הביניים, שעסקו באמת ביחס הזה בין החוכמה לבין הנבואה. אז לשיטת הרמב״ם יש רצף יותר גבוה, כן? החוכמה היא מבוא מאוד גבוה, והנבואה היא בעצם בסופו של דבר זורמת בערוצי החוכמה. אבל אצל רבי יהודה הלוי לא, הנבואה מופיעה בצורה שהיא מעבר לחוכמה. זה ברור, עד כמה יש מבוא לחוכמה בנבואה היא שאלה מעניינת. אני סימנתי לכם שדה נרחב לדיון בו, אנחנו לא ניכנס אליו. רק אני רוצה לומר שרבי יהודה הלוי יפה מאוד פותח את הספר שלו בהצגה ברורה של שני המוקדים שסביבם אנחנו עסוקים. כשבמה שבאמת מאפיין את המוקד של הנבואה, שהיא לא ניתנת להוכחה, היא רק ניתנת למה? להתנסות ולחוויה. ואם לא היית, אם לא התנסית, אז לא התנסית. אז אם יש לי תחליף בשבילך, לא בטוח, תכף נראה. אבל הרעיון, מה?
אז מה פלא
נעשור? שאלה מצוינת. קודם כל בסדר, אז מה? אז יש שאלות. מה? בסדר, נשאל, מצוין. לא בגלל לחץ. נשאל. שאלה בדיוק חשובה מאוד. מה כולם יעשו למי שלא היה חוויית נבואה? אנחנו תכף נראה מה זה אומר. אבל אני אומר שוב שהוא רוצה לומר דבר חשוב, שזה באמת לא משהו שאני יכול לגרום לך. אתה, טוב, אנחנו מתחילים ניתוח פילוסופי, בסדר? מה, קודם כל, מה מאפיין דבר שמופיע לתוך העולם שלי, שהוא כולו התנסות, שאין לך ברירה אלא מה? לסמוך עליי. אם אני אומר שבלילה חלמתי שהקדוש ברוך הוא התגלה לי, אתה חייב מה לעשות? אתה לא יכול, אתה, למשל, מה ההבדל בין חכם לנביא? בסדר? 5 דקות. מה ההבדל בין חכם לנביא? אז זה ירושלמי. ירושלמי אומר שחכם לא צריך להוכיח שהוא חכם. נביא צריך להוכיח שהוא נביא, כי צריך לתת מה? אוטו מופת. זכור לכם משהו כזה? יש לכם פה פרויקט השוט משהו? כלום. מה יש לך?
תלוי מה צריך.
ירושלמי, ירושלמי ברכות, רק את ההתחלה. אז הבבלי אומר חכם ונביא למה הם דומים? לאחד שני סוגים של משרתים של המלך, שאחד חייב להביא הוכחות שהוא משרת של המלך, ואחד כולם רואים שהוא משרת של המלך. מה הפשט? למה חכם כולם רואים? כי החכם, החוכמה שהוא אומר היא מציגה את עצמה, היא הוכחה לחוכמתו. כשאדם אומר דבר חוכמה, אז רואים שהוא אומר דבר חוכמה. כלומר, אם אתה חכם, אתה יכול לראות שהוא אומר דבר חוכמה, אתה לא חכם, זה לא משנה. אז חבל על הזמן. אבל נביא לעומת זאת, אתה לא יכול להתרשם מחוכמה. תראו, אני בא חזאי, אומר לכם, מחר ירד גשם. שואלים אותי, איך אתה יודע? אומר, תצגו מכה, מפה סינופטית. שקע, תתתתתתה, כולם כבר רגילים שזה מה שאומרים, אז יודעים שהם כאילו עושים מבינים. אבל הוא אומר, זה לא אני. לא אני אומר את זה. מי אומר את זה? מדע המטאורולוגיה אומר את זה שמחר ירד גשם, לנוכח העובדות. זה לא משהו אישי בכלל, זה משהו שגם אתם יכולים לבד, אילו למדתם, גם אתם הייתם יכולים לעשות, הבנתם? זה הדבר חוכמה, לא צריך להוכיח שזה היה, בסדר? הנביא שואל אותו, מחר ירד מחר גשם, אומר כן. אתה מוכן להסביר למה? לא, אני לא יכול להסביר למה, גם אני לא יודע למה. למה ירד מחר גשם? למה אני יודע שירד מחר גשם? כי קיבלתי הודעה שיחד מחר גשם, מוסמך, ממקורות מוסמכים, מקורות יודעי דבר. לא יכול להוכיח. כלומר, הנביא זה בעיה של אמון. אם אתה, החכם לא רוצה שיאמינו בו, הוא רוצה שימה, שיחשבו על מה שהוא אומר, וישתכנעו ממה? מחוכמתו. הנביא לעומת זאת, הוא, אפילו אם הוא לא אגרסיבי ורוצה שישמעו לו, הוא ברור לו שזה בעיית אמון, כי אם לא מאמינים בנביא, אז גם לא מאמינים במה? בנבואתו. אין זה, כלומר זה בעיה, נביאים זה ממש בעיה, צריך להאמין בהם. ולכן צריך לתת אות או מופת. אין דרך אחרת. אז יש חיסרון עצום לנבואה. מה החיסרון שלה? שהיא תלויה ביכולת לתת אמון בנביאים. ולכן אין חכמי שקר. יש טיפשים. זה יש. שפע, השם. אבל יש נביאי, שקר. כי זה שאלה של מה? של אמון. אם הוא באמת דיבר אליו אלוקים או לא? זו שאלה של אמון מאוד בסיסי. אז קודם כל צריך לדעת שהשאלות האלה הן שאלות מאוד עקרוניות ברמה של, לכן הדמות של הנביא היא משמעותית. לעומת זאת שהחכם אולי יש לו תפקיד בהשגת החוכמה, אבל אחרי שהוא כבר השיג את החוכמה הוא רוצה לפנות מקום לחוכמה, והוא בעצם לא שם את עצמו בתור חלק מהסיפור. אוקיי? קומה א', בסדר? עכשיו ממילא, כיוון שמדובר באמון, אני רוצה להחריף את העניין, משום שנביא באמת קורא לו חוויה בתוך עצמו. אדם יכול לעמוד לידו ומילא קורה משהו שהוא אירוע חיצוני. כמה זמן יש לי להסביר את זה? טוב, ננסה, נתחיל. נביא, אני אומר שהפסוק הכי קשה בתורה מבחינתי זה וידבר השם אל משה לאמור. זה פסוק קשה. זאת אומרת, זה נורא קל, וידבר השם, א' דיבר עם ב', אבל הבעיה שכשא' הוא הקדוש ברוך הוא וב' הוא בן אדם, זה סיפור כבר מעניין כבר. אתם מבינים? כי אנשים עוברים לפסוק הזה, וידבר השם משה לאמור, כי הם חולים כמו וידבר שמעון אל ראובן לאמור. וזה נגמר הסיפור, לא שמים לב שברגע שמציבים באלף את הקדוש ברוך הוא, אז הפסוק הזה מקבל משמעויות חדשות לגמרי. עכשיו כי כשמישהו מדבר עם מישהו, זה אם מישהו אחר נמצא בסביבה, הוא יכול מה? נשמע. נכון, זה אירוע שקורה במציאות הריאלית החיצונית. אפשר להיות מה? עד לה. כשמישהו שומע נבואה מהקדוש ברוך הוא, אז יכול להיות שמי שעמד לידי מה? לא שמע כלום. נכון? זה, איפה זה קורה? איך זה בדיוק קורה? מה בדיוק קורה שם? מה זה החוויה הזו? מה זה ההתנסות הזו? היא התנסות מיוחדת במינה. קוראים לזה מיוחדת במינה, כן? אם לעשות רושם, אז אני אגיד לכם סו ג'נרי, ככה, זה ג'אנר, זה סוגה בפני עצמה. זה תרגום לעברית. משהו ייחודי חד משמעי. אתם זוכרים את הסיפור על שמואל ואלי, ששמואל שוכב בהיכל השם ושומע פתאום שקוראים לו, והוא בטוח שמה? שאלי קורא לו. עכשיו, הוא בטוח כי החוויית הנבואה היא ברורה לו בצורה מוחלטת. קודם כל מסתבר שכנראה הקדוש ברוך הוא התגלה לו בקולו של אלי, כי אחרת הוא היה יודע שזה לא אלי, נכון? מעניין. סתם. למה הוא כן? שאלה מעניינת באיזה מנגינה הוא עשה. טוב, לא חשוב. יש וורט כזה של קרלבך ששואל, מה היה ניגון של הקדוש ברוך הוא אמר יהי אור? שאלה יפה ככה, ניגון, כן? יש עוד ממדים למאמרות, מה הניגון של המאמרות. בכל אופן, אז הוא קורא לו אלי, הוא קורא לו שמואל, עכשיו זה פעם ראשונה שהוא חווה חוויה של נבואה, אז קודם כל ברור לו שמה, שזה קול ששומעים אותו בצורה מוחלטת, נכון? אבל הוא לא יודע, והוא חושב שמי שקורא לו זה אלי. אפילו אם נניח שזה לא היה בקול של אלי, אבל מי יכול לקרוא לו? אז הוא אומר, אז אלי קולט את הסיפור, ואז הוא אומר לו שהוא צריך להגיב, דבר כי שומע עליך, נכון? עכשיו, מה אנחנו לומדים בדרך אגב מהסיפור הזה? שזה באמת חוויה שאלי לא שמע, ואלי לא ידע מזה שום דבר. כן? וזה גם נורא מביך אותו, כי הוא פתאום קורא משהו לידו אצל פרח נבואה, או פרח משהו שמשמש בהיכל השם, קורא משהו שהוא עוקף אותו באיזשהו אופן. זה חוויה קשה. עבור הנביא הזקן, מבוגר. שנייה. אבל אני רק רוצה לומר שמשתקף בזה ההתנסות המיוחדת הזאת שקורית, שבעצם הדרך היחידה שהיא תהיה נוכחת בתודעה של אנשים אחרים זה אם שמואל יבוא ומה יעשה? יספר. אם הוא לא יספר זה יישאר אצלו בפנים. כלומר, יש פה משהו שהוא מלכתחילה ניתן למסירה, שהדרך היחידה של אנשים אחרים להיות שותפים להתנסות הזאת זה על ידי זה שהוא יספר להם את מה שקרה לו. זאת אומרת, מהותי להתנסות הנבואה זה הצורך שמישהו יספר אותה, כי אחרת היכולה להיות נוכחה קיימת בזמן מעבר לזמן שבה היא מתרחשת זה רק על ידי שמה יעשו לה? יעידו עליה. אלמנה יש עדות שזה קרה, עדות לא חיצונית אלא עדות מה? פנימית. אנשים אחרים לא יכולים להיחשף לתופעה הזו משום שהם לא חוו אותה. אתם איתי? שנייה אחת, רק רוצה לסכם. לעומת החוכמה זה לא כך. מהרגע שהוכחתי ש... ש... שיעורי הבית בגיאומטריה, כולם מוזמנים להעתיק. לתמורת הכרת טובה. בסדר. אבל אתם מבינים, והם יכולים להעתיק ואפילו להבין את ההוכחה. ואפילו להגיד, אוי, יכלתי לעשות את זה לבד. או שלא. אבל זה שם, ההוכחה קיימת. אי אפשר לפסול להם את התשובה. אלא אם כן בודקים אם הבינו מה הם כתבו. כדאי להבין. אבל מי שהבין, הבין. מה זה משנה? אז החוכמה, היכולת להעביר אותה ולשתף בה, היא הרבה יותר רחבה מאשר היכולת לשתף בנבואה. הנבואה היא צולעת על קראי המסורת, המסירה. זה הכרחי לתופעת הנבואה שהיא תעבור מסירה. אי אפשר שהיא תהיה קיימת מעבר לעצם הופעתה בתודעה של אדם מסוים, אלא אם כן הוא ישתף בה. לכן יש דבר שנקרא כובש מה? נבואתו. מה זה כובש נבואתו? זה אדם שלא משתף בחוויה שלו. והוא חייב מיטה בידי שמיים, כי רק שמיים יודעים על זה. מי עוד יודע? והגמרא בסנהדרין מציעה ששאר הנביאים בכל זאת קולטים שקרה לו משהו, כי כתוב כי אם לא יעשה הקדוש ברוך הוא דבר, כי אם גלה את סודו אל עבדיו הנביאים. משמע שכשקורה משהו לנביא אחד, הנביאים מסביב, יש איזו השראה כזו, כמו ב... לא באותה עוצמה, אבל יודעים שגם... מה?
משה אל ידע שמואל.
הוא ידע שמואל כי שמואל פנה אליו, כי הוא חשב לדבר.
שמואל אמור לדעת להעביר
אותו חוויה. אבל שמואל לא ידע שזה חוויה של נבואה. בשלב ראשון שמואל מה קרה לו? הוא חשב שהוא רץ לאלי, שהוא הבין... אני
זיהה שזה חוויה של נבואה.
פעם ראשונה הוא לא זיהה, הוא חשב שזה אלי קורא לו, אחר כך אלי הבין. אבל אלי הבין, הוא לא זיהה, דווקא שם זה קושייה לתזה הזו. טוב, אני צריך ללכת לחתונה, אני מוכן שתשאלו, לא יודע מה אני אענה.
גם חכם צריך לשתף את החוכמה שלהם, הוא לא משתף שיתוף
ראשוני
לפחות.
כן, אבל בסופו של דבר הוא יכול גם לכתוב את זה, הוא צריך... ברור שאתה צודק שהוא משתף, אבל זה סוג אחר של שיתוף, כי זה, מהרגע שהוא שיתף זה לא נשען עליו. בעוד שנביא, זה כל הזמן נשען עליו.
אחרי
שמאמינים לו פעם הראשונה, אז אחר כך אפשר לפקפק. יש נוהגים. להתבלבל תמיד. אפשר. כאן הייתה עוד שאלה. יפה. אז למה באמת זה לא? אולי זה כן? אז קודם כל, תן לי עוד, מה ששאלת, תן לי רק להשיב לך. אז קודם כל באמת, מי שקצת מבין בנושא הזה שקוראים לו הלוצינציות, שזה כל מיני חוויות, באמת אדם ששומע קולות, הוא שומע קולות. אני באמת מאמין לו שהוא שומע קולות. אלא מה, בדרך כלל, בכל אופן, בכל אנשים שעד היום פגשתי, הם לא היו חכמים, גיבורים ועשירים, אלא היו ממש מופרעים. זאת אומרת, לא היה להם איזשהו מבנה אישיותי יציב. באמת לכן זה תנאי, כיוון שהדבר הזה אנחנו יודעים שאדם יכול להיכנס להזיות ולשמוע דברים שלו. אז באמת, המבחן הגדול של הנביא הוא לא עצם זה רק שהוא שומע קולות, כי זו תופעה שאנחנו, כמו שאמרת, מאכלסת מחלקות סגורות, או דברים מהסוג הזה. החידוש, מה שאני יכול לראות, יש לי דף כזה מוכן. אנשים כאלה שכותבים על עצמם, שהם, אתם יודעים, יש נביאים, כן, אז אני יכול לראות לכם לפעמים איך אתה רואה שהם פורצים את גבולות השיגעון שלהם. איך השיגעון מופיע שם פתחום ויש איזה גרנדויוזיות ואין שם ענווה. יש הרבה איזשהו העמדת עצמך במרכז. יש הרבה תופעות שאתה רואה שהן סותרות את הכללים הבסיסיים שהן המבחן של הנביא מבחינתנו. וזה באמת שלא, איך הרמב"ם אומר, שלא יהיה יצרו מתגבר עליו, אלא הוא מתגבר על יצרו בדעתו תמיד. זאת אומרת, יש פה כללים לשמחתי הרבה או לצערי הרב, כי לא היה לי, לא אכפת לי שאיזה נביא בסביבה בזמן הקרוב, אבל האנשים שעד היום, איך אומרים, התיימרו לכתר הזה, לצערי הרב, בקריטריונים האלה של יציבות נפשית וצלילות מחשבתית בזמנים אחרים, הם לא הצטיינו ולכן הם נפסלו ונבואתם לא התקבלה. זה עיקר הבעיה. טוב, אני... מה? בסדר, אבל לפעמים, אני אומר שהוא שואל אותי, כשאני בוחן את התופעה עצמה, התופעה עצמה היא לא בגלל עצם זה שאומרים ששומעים קולות, אלא בגלל שהמכלול של התופעה הוא נופל. טוב, אני מתנצל שאנחנו קוטעים את הדבר עכשיו, אנחנו נמשיך בעזרת השם שבוע הבא. בסדר?
דבר.
כן.